דף כ"ח שורה 5.
באמת?
כל הפסקה שבדף כ"ז משורה 25 אנחנו כבר למדנו? ורצו בזה לברך כלל גדול בדרכי ההלכה?
קראנו,
אבל למדנו? טוב. אז אם אתם אומרים כן,
אני חושב שקראנו.
קראנו, זה, לא, זה, זה בטוח. וגם השורות הראשונות שם קראנו אותן. ההבדל בין הלשונות של הברייתות לבין
אני מציע שנלמד את זה. ואם למדנו, אז נלמד עוד פעם.
למה אתה מציע ככה?
כי אני לא זוכר. משיקולים אנוכיים.
טוב, אז להזכירנו קודם כל את העניין שלמדנו ביחס לתהליך של התשובה, שבתהליך של התשובה בגדול, כי יש פרטים אחרים שצריך לקחת גם בחשבון, אבל שהם פחות רלוונטיים לענייננו, יש שני צדדים שהם שונים זה מזה. ישנו הצד של התיקון של הנפש ויש העניין של הכפרה. עכשיו, העניין של התיקון עצמו, יש בו צד שהוא שייך למציאות, דהיינו שצריך לתקן את הקלקול שנעשה. ואז החלק של התיקון של הנפש הוא מתקבל על ידי הווידוי. זוכר שלא דיברנו על זה. זאת אומרת שעל ידי כך שהאדם מתוודה על חטאו, אז הוא מתקן את נפשו. אבל זה עדיין לא מתקן את המציאות החיצונית. אבל אחרי שהתשובה כבר נתקבלה, ישנו עדיין צד מסוים שהוא הצד של הכפרה, כפי שנאמר, לכפר על נפשותיכם. ואז השאלה שהרב מתחיל לשאול בשורה 25 זה ש כדי להיות שוב מתאים, אם אפשר לומר ככה, כדי ששוב תהיה אפשרות לאדם להיקרא עבד השם, לעבוד את השם, שהוא לא יהיה בגדר של טובל ושרץ בידו. האם די בתיקון שנעשה, או שמה צריך להמתין עד לכפרה?
התיקון הוא על המעשים.
מה?
התיקון הוא על המעשים.
אז יש, אז הסברתי, יש שני צדדים. זאת אומרת שישנו הצד של התיקון של המציאות שנתקלקלה, וזה יכול לקחת הרבה זמן. ותלוי במה מדובר, וישנו הצד של הקלקול שאותו המעשה גרם בנפש.
וזה כפרה
מה. אז מה שניסיתי להסביר זה שהצד בצד הזה של התיקון של הנפש יש שני צדדים. ישנו הצד של התשובה והווידוי, אז ולכן אומרים חז"ל והרמב"ם במיוחד מדגיש את זה מאוד, שכל כמה שהאדם מצליח לדייק בוידוי הוא מגיע עמוק יותר. הרב חרלאפ מסביר לגבי הדבר הזה ש התהליך של הוידוי, כן, יש בו משום לעקור את שורש החטא. הוא מסביר את זה ככה: מה שאני עשיתי זה פשוט לומר עשיתי כך וכך, זאת הסיבה, זה סיבה ראשונה, או אם תרצו הסיבה הישירה של הדבר. אבל למה עשיתי את אותו הדבר? זאת אומרת, מהו השורש של השורש? מהו הדבר ש אולי נחיף טיפה את הדיבור עליו, שזה צדדי לעומת העניין שלנו? זו סוגיה אחרת במסכת ברכות, קצת יותר מאוחר, שאנחנו אומרים בתפילה לקדוש ברוך הוא: גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. זאת אומרת שהרצון האמיתי שלנו זה לעשות רצונו. אז שואלת הגמרא: מה עם העקב? אם רוצים לעשות רצונו, אז תעשה רצונו. מה הבעיה שלך? תשובה שמה, יש שתי סיבות: סיבה אחת חיצונית וסיבה אחת פנימית. אתם רואים איך זה מתחבר למה שאמרנו כאן עם העניין של תנאי חכאי ובהיתמה. הסיבה הפנימית בשורבך, והסיבה החיצונית ובהיתמה תלו בבחינתו של עולם. נסיבות חיצוניות, אבל ביחס לאותו הדבר של הרצון, זה שעור שבעיסה, פסח ושעבוד מלכויות. זאת אומרת שישנה סיבה פנימית שנקראת שעור שבעיסה. אז עכשיו השעור שבעיסה הזה גורם לכך שאני עושה מה שבא לי, ובמקום לעשות מה שרוצה הוא. זה ברור? אבל זה מה שקראתי קודם, הסיבה הראשונה. מאיפה באה היכולת של אותו עשור שבעיסה לגרום לכך שאף על פי שרצוני לעשות רצונו, אני בכל זאת עושה רצונו של העשור שבעיסה ולא את רצוני האמיתי? זאת הסיבה העמוקה יותר. זאת אומרת שכשמדובר על התהליך של הוידוי, הייעוד של הוידוי זה לשרש את הסיבה של הסיבה. לנטרל את הכוח הרע של השעור שבעיסה. כי כשאנחנו אומרים השעור שבעיסה, כן, זה מה שאנחנו קוראים גם חמץ, אבל מה שאנחנו אומרים, וזה אחד מהנושאים שאנחנו חזרנו הרבה על בלימודים על פסח, כן? שבמתן תורה אנחנו מתבקשים להביא לחם אפוי חמץ, כן? בפסח אנחנו מתבקשים לאכול מצה ולהשבית צהר מבתינו, אבל זה כדי לאפשר אחר כך להחזיר את הממד הזה של כוח החיים שקשור בסור שבעיסה, מבלי הצד של הרע שבו, שגורם לי לעשות רצוני ולא רצונו, או ליתר דיוק, להיות ורצוני לעשות רצונו, אז אפילו לא לעשות רצוני באמת, אלא שהפילוג הזה שיש באישיות על ידי כך שיש צורך בגוף, הצורך בגוף, ואנחנו נחזור אולי טיפה לנקודה הזאת בהמשך כאן, רמז שהרב אומר, הוא קשור בכך שרק דרך הגוף אני יכול לקיים את המצוות. זה מה שנקרא הצד של המצוות המעשיות. המצוות אני מקיים על ידי מעשה. כמובן שצריך כוונה, כן? אבל הכוונה לא מספיקה, צריך מעשה. ועכשיו, היות ויש, אולי אני אשתמש בתיאור של, של, של דברים, יש ממרה בגמרא, אני אמצא לכם את המקור אם מישהו יזכיר לי לחפש אותו, את המקום איפה ואיך זה נאמר בדיוק, שאומר מצוות לא להנות ניתנו. אז אם הגמרא אומרת מצוות לא להנות ניתנו, זאת אומרת שיש הנאה במצוות. אבל אני צריך להיזהר שלא לקיים את המצוות משום הנאתן. ברור? זאת אומרת שיש יצר הרע אפילו בעשיית המצוות. עד כאן זה ברור?
הכוונה יש שהיצר הרע מפתה אותי תעשה את המצווה רק בגלל שאתה נהנה ממנה?
משהו כזה. יחד עם זאת יש דבר שנקרא שמחה של מצווה. צריך להבחין בין שמחה של מצווה ובין ההנאה של המצווה. זאת אומרת שכאשר אני עושה את הדבר הזה ואני מצליח לעשות את הדבר הזה בתור מצווה, אז ישנה, אני משיג את הממד של השמחה. עכשיו, מה שצריך לדעת זה שכמובן שאני לא יכול למנוע את ההנאה שבמצווה, אבל לא לעשות את המצווה בשביל הנאה. זה דבר שקיים בכל המערכת שבכוחות של החיים. יש צד מסוים שהוא ההנאה שיש באותו הדבר, וישנו החיות שיש באותו הדבר. עכשיו, מותר לי להנות מאותו הדבר שהמעשה של החיים מלווה בהנאה, אבל לא לעשות את זה בשביל אותה הנאה. זה קשה מאוד. זהו העניין. זה יכול להסביר לכם אולי ממרות שאתם נפגשים מהם ביחס לדבר הזה שלא להנות ודברים כאלו, איפה שאי אפשר שלא להנות. אבל זאת אחת הסיבות שלפני עשיית המצווה אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זאת אומרת שאני עושה את הדבר הזה אף על פי שהייתי עושה אותו אפילו לא הייתי מצווה, בבחינת שאינו מצווה ועושה, אבל אני אף על פי שהייתי עושה את זה בגדר שלא מצווה ועושה, אני עושה את זה בגלל שאני מצווה. וזה הצד שעל ידי כך ישנה השגה של הקדושה, אשר קידשנו במצוותיו. אם זה מספיק ברור, אז אני אתקדם טיפה עוד יותר בכיוון הזה. הנוסח של הברכה מלמד אותנו על השלבים שבדברים. זה היינו יכולים לומר אשר ציוונו, ובעקבות כך שאנחנו מקייפים אנחנו מתקדשים. אבל זה לא הנוסח של הברכה. הנוסח של הברכה זה קודם כל אשר קידושנו במצוותיו וציוונו. זאת אומרת שזה ברור הדיוק הזה. אז מה זה אשר קידושנו במצוותיו וציוונו? ישנו הצד הכללי של המצוות בכללם, וישנו הצד של המצווה הפרטית הזאת שאני מקיים עכשיו. אז אשר קידושנו במצוותיו זה שעל ידי כך שהוא נתן לנו את התורה ואת המצוות, כן, הוא קידושנו בכך, זאת אומרת, לקח אותנו לחלק לו. זאת אומרת שהפן הזה של הקדושה הכללית קודם לעשיית המצווה הפרטית הזאת, והוא שמאפשר את העשייה של המצווה הפרטית הזאת ככוונתה, אם תרצו. כן? זאת אומרת שישנו הצד של הקדושה הקודמת, והיא הקדושה הכללית, וישנה הקדושה הפרטית שאנחנו משיגים על ידי עשיית של כל מצווה ומצווה. אבל כדי להגיע לשנייה אנחנו צריכים קודם כל להיות מודעים לראשונה. ולכן כשאנחנו עוסקים, וזה מה שהסברתי קודם, בוידוי, אז דרך הוידוי אנחנו מחפשים לשרש ולעקור את השורש של החטא. לנו לא את הסיבה הראשונה, הסיבה הראשונה היא פשוטה, היה לי חשק והחלטתי שהחשק הזה יותר חזק בגלל שהטבע הוא חזק יותר ממני, אז נכנעתי. אבל עקרונית אני אמור להיות יותר חזק מזה. אז מה גרם לכך שלא הייתי? אז זה מה, על ידי כך שאני משרש את הסיבה הפנימית של החטא, אני עוקר את החטא מתוך נפשי. אז זה מה שגורם לכך, זה מה שהרמב״ם מסביר בהלכות תשובה אחר כך, שמעיד עליו מגיע יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. מעיד עליו יודע תעלומות, זה ריבונו של עולם, שלא ישוב לכסלו עוד. שכאשר התשובה היא אמיתית, מה זאת אומרת שהתשובה היא אמיתית? זה לא שאני מתחרט באמת, זה לא מספיק, זה שהצלחתי לשרש את הסיבה של החטא הפרטי הזה. ייתכן שיש לו שני שכנים שעדיין לא הצלחתי, אבל הדבר הזה גמרתי איתו. ולכן אז אני יכול להיות בטוח, אז תיקנתי את הנפש. זה מה ששייך לצד של הדבר, של אותו הדבר שעשיתי. אבל בחטא, בכל חטא ישנו עוד ממד נוסף, זה שאני פגעתי בכבוד הבורא על ידי כך שעברתי עבירה. כן? אז אני חטאתי נגדו, במעשה שעשיתי חטאתי נגדי, אבל על ידי כך שאני עברתי את רצונו אני פגעתי בו. אם תרצו אני אנסה להסביר את זה בצורה כזאת, שאנחנו למדנו את זה כבר במסגרות שונות, לאו דווקא בפורום הזה, לגבי יום כיפור, שיש דירוג של חטאים, וכאשר אני עברתי על רצונו אז מתכפר מיד, אבל אם אני פגעתי בזולתי אז לפני שאני מתכפר אני צריך קודם כל לבייס את מי שפגעתי בו. אז אפשר לומר את זה ככה מבחינת ציורית, שאנחנו רואים שיש כאן שני שלבים. כי על ידי כך שאני פגעתי בזולת, אז אני עברתי על אותה המצווה שהקדוש ברוך הוא אוסר לי לעשות זאת. אבל לא מספיק שאני אבוא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר אני מבקש סליחה, פגעתי בך על ידי כך שפגעתי בו, תבקש קודם סליחה ממנו ותחזור אליי אחר כך. כן? אתם מבינים? דרך אגב, זו, כדי שזה יהיה אולי נקודה נוספת בדבר הזה, זה אחד מהדברים העיקריים, לא היחידים, אבל העיקריים, שמבדיל בינינו לבין הנצרות. שהנצרות היא, איך לומר, שמה את הדגש החזק על הצד הזה של הכפרה המושגת מצד הבורא. היה לפני כמה שנים מסמך שהכנסייה הקתולית הצרפתית הוציאה כלפי היהודים. זה היה מסמך נועז מאוד, מאוד מתקדם לעומת העמדות של הכנסיות האחרות בצד הזה של ההתקרבות אל היהודים וההכרה וזה וכו'. הסיום של של המסמך הזה, המשפט החותם, כן? אנחנו מבקשים סליחה מאת הקדוש ברוך הוא, הם לא אמרו הקדוש ברוך הוא, אבל איך ש... אבל מהאב, לא מהבן, כן? בנוסח שלהם. Nous demandons pardon à Dieu. אנחנו מבקשים סליחה מאת השם, ומקווים שאחינו היהודים ישמעו את קולנו. כן? אז מיידית אנחנו מבינים שהיו צריכים לומר אנחנו מבקשים סליחה מהיהודים ומקווים שהשם ישמע את קולנו. זה כל העניין. לא מסוגלים, צריך להבין, זה הגמונים, זה היררכיה גבוהה ביותר מבחינה תיאולוגית של הכנסייה, לא מצליחים להגיע לממד הזה שהחסד העליון שמכסה על כל פשע, על הפשע הזה לא יחסה. כי אתה צריך קודם כל לבקש סליחה ממי שפגעת בו, לא לבקש סליחה מהשם ולקוות שזה שפגעת בו ישמע שאתה מבקש סליחה מהשם. לא הולך. טוב, אז אנחנו חוזרים אם כך מכאן לטקסט. אז הודות ליאיר העמקנו קצת יותר בנושא הזה ממה שעשינו בשבוע שעבר, ורצו בזה לברך כלל גדול בדרכי התורה ובחוכמת ההלכה. אם אפשר לו לאדם לקבל שוב עליו עול עבודת הבורא מיד אחר התיקון, זאת הבחינה של קבלת עול מלכות שמיים שבקריאת שמה, בפסקה הראשונה של קריאת שמה, כן? או דילמה כפרה מעקבה וצריך לשהות עד ממחרת בעת השלים כפרתו. אז כאן להמתים עד ממחרת בעת השלים כפרתו, זה רומז על ההשגה של הכפרה על ידי כהן שמביא את קורבן הכפרה. אבל מה קורה מצד האדם, מה זה הממוחרת הזה לגבי המציאות הזאת שבה הוא חטא והתוודה והוא עדיין מחוסר כפרה?
אבל אין לנו את זה לפני קריאת שמה.
מה?
את העניין של תיקון. כאילו אני לא מודע לזה שאני, כשלפני שאני קורא את קריאת שמע אני קודם צריך להעריך בתשובה.
כן, זה בין השאר בגלל שאנחנו לא לומדים כמו שצריך אמרת מה, 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 מה הדבר ש, שאנחנו עושים. קודם כל אני מגיע, כן, לקריאת שמע לפי הנוסח של התפילה שלנו, כן, אחרי ברכות השחר קודם כל, כן, ויש כמה צדדים בברכות השחר שהם שייכים לאותו העניין של ההתעוררות של של האדם מחיינו, מה שעושינו, מה כוחינו, מה גרוסינו, מה נאמר לפניך, כן, כל הדברים האלו, שזה מביא אותנו למצב הזה שאנחנו אומרים. לכן ישנה קריאת שמע הראשונה שעקרונית יש נוסחים שונים, אבל עקרונית זה רק הפסוק הראשון של השמע שאומרים, שאומרים שמע. ישנם שאומרים גם את הפסקה הראשונה, ואם הגיע הזמן ואנחנו מפחדים שלא נגיע בזמנו עד קריאת שמע, אז אנחנו יכולים לקרוא את כל שלושת הפסקאות כדי לצאת מחובת קריאת שמע. כי מה שאנחנו אומרים שמע, שאנחנו מספרים על כך שזאת כוונתנו. מה טוב חלקנו, מנעים גאולים, מה יפה ירושתי, אשרנו שאנחנו משכימים, מעבים, ערב הבוקר, עוברים פעמיים באהבה, שומע ישראל וכו'. זאת אומרת שעיקונית כאן, אנחנו מספרים על מה שאנחנו עושים. כשאני מספר על מה שאני עושה, אני לא עושה, אני מספר. אבל אם אני חושש שמה לא אגיע, אז אני יכול לכוון, אתם זוכרים, זו סוגיה בגמרא. היה קורא בתורה והגיע הזמן קריאת הקריאה, אם כיוון ליבו יצא. אז זה מהצד הזה. ואז דרך הפסוק ברכות השחר והקורבנות שאנחנו אומרים שם, אבל זה בבוקר, כן? ואז אחר כך פסוקי דזמרה אז הצד הראשון שאני בנפש הפרטית שלי מתעורר לחיים בבוקר, חוזר אל המציאות. שלב השני, אני מגלה שוב את גדולת הבורא, ואז אני מגיע לקריאת שמע. זה כל התהליך הזה, שאף על פי שאין לנו שמע וידוי לפני וזה וכל הדברים האלו, זאת אומרת שאני אני חוזר לאותה מדרגה. ואנחנו נראה, אני רוצה כאן להשחות קצת את הסיום של התשובה שנגיע לשם. זאת אומרת שיש תהליך של התעוררות, אני מדבר חסידיש קצת ככה, עד שאנחנו יכולים להגיע למצב הזה של לקרוא קריאת שמע, עם הממדים של בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אז אנחנו למדנו בסוגיות קודמות את המשמעות של הפסוק מתהילים הזה שאנחנו אומרים לפני העמידה. כן, אדוני שפתי תשתח ופי יגיד תהילתך, ושרש"י מפרש במקום בתהילים, נחול לי, כן, ותן לי פתחון פה. זאת אומרת שלפני שאני מתחיל להתפלל, אני על ידי כך שאני קורא לו בשם אדנות, כן, זאת אומרת שאני עושה אותו אדון עליי, כן, אז על ידי כך אני מבקש ומשיג שיהיה לי פתחון פה להגיד תהילתך. כן, כי אחרת אני מורד במלכות ואני אומר חי המלך, כן? אבל מה עם סכין ביד ברגע שהסתובב? זה ברור. אז לכן ישנו הצד הזה שנשאלת השאלה, האם אני יכול לקבל על עצמי עול מלכות שמיים? אז הרב יסביר עוד בהמשך שהמצב של היהודי בערב אחרי עסקי היום, שבמשך היום הוא עשה כל מיני המינימה, אפשר לומר שהיה היסח דעת, מינימום של דברים, לא דווקא עשיתי נגד רצונו כל דבר שעשיתי במשך היום, אבל לא יכול להיות לגמרי בטוח שכל מה שעשיתי במשך היום זה היה אך ורק לעשות את רצונו. זאת אומרת שעל ידי עסקי היום, אני מהבחינה הזאת, מבחינת הנפש של האדם, נתמתי. לא טומאה פיזית מעניינים של נגע בטמא וכו', אבל שפשוט אתם מזכירים, יש פסוק שאומר בכל דרך אחד האהו. אז מבלי להיכנס לדיוקים, ניכנס פעם בכל זאת לדבר הזה, בכל דרכיך, זאת אומרת לאו דווקא כשאתה מקיים מצווה, אפשר לומר שכאשר אתה מקיים מצווה אז זה קל להיות מודע לכך שיש ריבונו של עולם וכו', אבל כשאתה מקיים מסע ומתן עסקי, או שאתה שובר את הראש לפתור איזושהי בעיה טכנית או כל מיני עסקי החיים בכל דרכיך, אז לקיים את הדבר הזה בכל דרכיך דאהו, זה שאיפה, לפחות צריך שזאת תהיה שאיפה, אבל בפועל זה קצת קשה כל רגע ורגע, אז לפחות יש היסח דעת. אז כשאני חוזר בערב, אני במצב כביכול של אותו הכהן שנטמע, ולכן הוא לא יכול לעשות את עבודתו במלואה, אבל חוזר לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. שבכל זאת, אז באותו המעשה עצמו ישנו צד של עדות מה אני רוצה, אבל זה לא מספיק שאני רוצה, האם מותר לי? הרי יש לנו ממרה שאומרת לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. תהיה המשמעות המדויקת של מה זה ליטול את השם, כן? השם יותקרב כן. לא לא כל מי שרוצה להיקרא דוקטור יבוא ויקרא, כן? לא כל מי שרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. זאת אומרת כדי להיות זוכה לצד הזה, להיות עבד השם, צריך תנאים, יש תנאים. זה הנושא, כן? היות ואני בא ואני מוכן לומר ואני רוצה לומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, זאת אומרת שאני רוצה לקבל על עצמי עול מלכות שמיים, אז זה בעצמו מעיד על כך שיהיה התיקון של הנפש הגיע עד היכן שהוא הגיע, האם זה מספיק או שמה צריך להמתין עד לכפרה. עכשיו אתם זוכרים את הדירוגים השונים של ביום כיפור? כן, עבר על מצוות עשה, זה מיד על לא תעשה ועד שפעשה וכו', והמדרגה האחרונה זה חילול השם, שלמה אם יכופר לכם האבון הזה, מה המשך? עד תמותון. אם יכופר לכם האבון הזה עד תמותון, זאת אומרת מתי הוא זמן הכפרה?
במיטה.
אז אם אנחנו נראה את הצד הזה, לראות שהממד הזה, הצד הזה של חילול השם, זה כל פעם שבמה שאני עשיתי אני מרוקן את העולם ממציאותו של הבורא באותה הנקודה, זה נקרא חילול השם. וחלל מלשון חלל, החלל הריק, אני מרוקן את מציאות השם מנקודה זו על ידי כך שאני מתעלם מנוכחותו. זאת אומרת שמחלל, כן, חילול השם זה לא רק מחרף ומגדף או זה וכולו. אז חלילה אפשר לומר שאפילו ללא כוונה מפורשת לעשות כך, אז המציאות של חילול השם קיימת. אני רוצה להסביר כאן טיפה יותר את הדבר. אנחנו לומדים בעיקר שקורבן כפרה שאנחנו צריכים להביא זה רק על שגגה. זה מובן? אז זה דווקא מה שאני מנסה להסביר, זה שהיינו יכולים, וזאת הייתה מערכת דתית אחרת לחלוטין, לומר שאתה מביא קורבן כפרה על זדון, אבל שגגה אתה לא חייב. שגיתה זה לא הייתה כזה, אז באים ואומרים לי דווקא לא, על זדון אתה לא יכול להביא קורבן כפרה, התהליך צריך להיות אחר לגמרי, לא דרך קורבן. על שגגה אתה מביא קורבן. אז זה מובן? אז העניין של הסכנה של חילול השם שדורש קורבן כפרה זה דווקא על ידי התהליך הזה שזה שוגל, כי אחרת אין מקום לכפרה. אז יש כאן פן מסוים. זדון זה זדון, לא נדבר על זה, אבל יש משהו בזדון, אם מותר לומר את זה בצורה כזאת, אבל רק איך אומרים לסבר את האוזן, יש צד בזדון שהוא חיובי יותר ויש צד בשגגה שהוא שלילי יותר. בזדון לפחות אני מודע לקיומו של השם בעשייתי את הדבר הזה. בשגגה כביכול ישנו הצד שנעלמה ממני מציאות השם באותו הזמן. יש איזשהו חיסרון יש צד של חומרה, אם אפשר לומר את זה ככה, בחוסר מודעות. אז כמובן שזה אומר, לא עשיתי את זה בכוונה, אבל אמרו לי שאני אכזרי מאוד, כשסיפרתי פעם שכאשר הבן שלי היה אומר לא עשיתי בכוונה, אז הייתי אומר לו, אבל לא התכוונתי, לא התכוונת לא לעשות. וזאת הנקודה, לחשוב שלא עשיתי בכוונה זה פתרון לכל דבר שאתה עושה, זה מסוכן מוסרית מאוד, כי המודעות הנדרשת זה להיזהר שלא לעשות. אז היות ונאמר אם יכופר לכם העוון הזה, ומדובר בחילול השם, ושכל אחד ואחד הוא בגדר שבמובן מסוים הוא חייב מיתה בגלל חילול השם, אז הוא מחוסר כפרה. אבל אם כן, איך הוא יכול לבוא ולעבוד את אותה העבודה של קבלת עול מלכות שמיים זה וזה כשהוא מחוסר כפרה? זאת הנקודה שבה יש ההשוואה בין המצב של הכהן המחוסר כפרה שנמנע מלעשות עבודתו עד הבוקר, לבין האדם שהוא גם כן מחוסר כפרה, אבל אצלו חיסרון כפרה הזה עד הבוקר שלו כביכול, זה עד שתתכפר נפשו על ידי המיטה. אז זהו, סיימנו, אין לנו יכולת לומר קריאת שמה יותר. אבל אנחנו אומרים קריאת שמה, זאת אומרת שאנחנו לומדים שכפרה לה מהכבר. אז אף על פי
מתי באה זו כפרה?
מה?
אז מתי באה כפרה?
במיטה. אם יכופר
לכם,
אם יכופר לכם העוון הזה של חילול השם עד תמותון, זאת אומרת שעד הצד הזה עשיתי תשובה, התוודתי וכל הדבר הזה, עכשיו לא חוזר זה וכולי, אבל הדבר הזה עדיין כביכול תלוי ועומד, שהנפש תתכפר סופית עם המיטה. זה הצד שהטוב מאוד שאומרים חז"ל, אתם זוכרים את הדבר הזה?
כן.
והנה טוב מאוד זה המיטה. למה? כי אז מתכפר.
אם הכהן בבוקר הוא צריך להביא קורבן,
כן,
הוא לא הביא קורבן,
זה לא אוכל קדשים,
הוא יכול להמשיך לאכול בתרומה?
תרומה הוא אוכל, אבל קדשים הוא לא יכול לאכול. מהרגע שהוא תרומה, השיג תרומה, זהו. בדף של אחרי אני אמרתי לכם שאנחנו נלמד הגאון, אבל אני חושב שהיום לא נגיע לגאון. אבל מה שאני רוצה לומר זה שבכל זאת, כדי להתקדם קצת, אפילו אם אני מקדים את המאוחר בטקסט קצת, כי כן, העניין הוא שנאמר אם יכופר לכם העוון הזה עד תמותו, אנחנו אומרים וכפרה לה מהכבר. למה כפרה לה מהכבר? כי אנחנו ראינו שהסיבה שבגללה אצל הכהן כפרה לה מעקבה זה בגלל שאילו היה יכול הוא היה מביא את קורבן הכפרה עכשיו, אבל הוא לא יכול בגלל גזירת הכתוב, קורבנות רק מחר. אז איפה הצד השווה עם הקריאת שמע מהבחינה הזאת?
הייתי מת עכשיו.
נו, תמשיך, זה הכיוון הנכון.
הייתי רוצה כאן בשביל לחפר, למות
עכשיו. זה מצווה בחרת בחיים, לא?
כן, אבל זה לא, זה לא, זה לא, זה נכון, אבל זה לא מדויק מבחינת העניין שבו אנחנו נמצאים. צריך שהדבר יהיה באופן, בהבאה, באמירת הדברים. הרעיון הוא נכון.
הייתי מוכן לעשות הכל בשביל ש...
לא, אז הרעיון הוא נכון. זה לא, לא, לא כדאי לחפש דרכים אחרות, לא, לומר את אותם הרעיון הוא נכון, אבל צריך עכשיו להלביש את הרעיון בתוך הלכות קריאת שמה. אז אני רמזתי על זה קודם. בכל לבבך, בשני יצירך. בכל נפשך,
אפילו נוטל את נפשך.
אפילו נוטל את נפשך. זאת אומרת שכאשר אני אומר קריאת שמה, זאת אומרת שבאמירת שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחת הכוונות זה מסירות נפש. אז אני מסרתי את נפשי, הוא לא לקח. זאת אומרת שהוא החליט שהוא לא לוקח, אבל אני נתתי. מה מצחיק?
בסדר, רבי עקיבא, כן, אני לא בטוח שאני נמצא שם.
אבל זאת הכוונה, בכל נפשך, אפילו נותן שלך. זאת אומרת
זה היעד, להגיע אליו.
אז ישנו דברים כפשוטם. הממד, תראו, יהודים למשך כל השנים מסרו את נפשם על זה. זה כל העניין של קידוש השם. ואותו קצין בלבנון שעשה מעשה, אז זו מסירות נפש. ולא בכדי אנחנו אומרים קריאת שמה באותו הזמן. אז צריך לדעת שמבלי שאולי נדע, ועדיף שלא נדע, אנחנו מסוגלים ליותר ממה שאנחנו חושבים. אבל זהו, באמירה, הצד הזה שבקריאת שמה יש צד של מסירות נפש, וזה גזרה מלמעלה שאומר לו אתה תמשיך לחיות. זאת אומרת שיש כאן, וזאת גם אחת הסיבות שאנחנו אומרים בברכות השחר שמה בכל התהליך הזה את העניין של עקדת יצחק, זה לא רק שאברהם נתן, גם יצחק נתן. ואנחנו מזכירים את הדבר הזה, כי אם אנחנו מעמיקים במשמעות של המציאות הזאת, אז יש ביטוי שהוא לאו דווקא מדויק, אבל שהוא קצת, מי שניצול פעם ככה, אז הוא כביכול, יש ביטוי כזה שאומרים שהוא על זמן שאול. אז מאז עקדת יצחק כל עם ישראל הוא על זמן שאול, כי מן יצחק אין ישראל. אז יש עכשיו מצב כזה, וזה המצב הייחודי של הזהות הישראלית, של אני חי, אבל החיים האלו הם בגדר של מתנה אחר מתנה. כאילו עצם העובדה שאני יכול להיות שייך לעצמי, זה בגלל שאני לא שייך לעצמי. על ידי כך שאני מודע לכך שאני לא שייך על עצמי, על ידי כך אני משיג את השייכות הזאת של עצמותי. אז זה הצד כאן של אותו העניין, של על ידי המסירות נפש הזאת, כן? אז כפרה לה מהכבר. אז כמובן שיש מדרגות ושאנחנו לא תמיד מודעים לכל הדברים האלו, אבל בגלל זה אנחנו לומדים. אז אנחנו נסיים את את הפסקה כאן.
כדי שיעיר לא יגיד שבוע בשבוע
שלא תכנו, תדעו לכם שכל שבוע אפשר לחזור על אותה השורה עצמה ולשמוע עליה דברים שלא נשמעו בשורים הקודמים. יש חזרות ויכולים להיות גם אולי נלמד פעם את את הדבר הזה ש שכחתי כרגע את השם של של הרב המדבר שם בגמרא, שאומר ש אילו כל הימים היו דיו וכל קולמוסים וכל הרקיע היו קלף, זה לא היה מספיק כדי שאכתוב כל מה שלמדתי מרבותיי, ומעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מהם. אז על יד זה יש ממרה מהגמרה שאומרת שכשהיה מדבר אז כל צבא השמיים היו באים להזין שנאמרו דברים שלא נשמעו מעולם.
תבידתי זה נאמר רבי אליעזר הוגנס
קודבי. אז עכשיו איך אתה אומר שמצד אחד מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבותיי, ושאומרים שהוא היה אומר דברים שלא נשמעו מעולם, הוא משקר? אתם מבינים שיש כאן לכאורה לפחות סתירה. זאת אומרת, זה הממד של החידוש. הממד של החידוש זה שאתה אומר את מה שרבותיך אמרו, אבל אתה אומר את זה בצורה כזאת שעדיין לא נשמעה מעולם. כי ישנו הצורך כדי שהתורה תהיה אמיתית, שתהיה לה תאום מלא כל הזמן עם המציאות המתחדשת כל הזמן. אם תרצו אני אומר את זה בצורה כזאת, אתה אומר בבוקר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כן? זאת אומרת שהיום הוא יום חדש. מה זאת אומרת יום חדש?
לא היה כזה,
לא היה כזה עד עכשיו. ואם אתה מדבר היום במציאות של יום חדש שלא היה כמוהו בלשון של התורה של אתמול, אז למה אתה גורם? שהתורה נחשבת כמיושנת. כי נוצר פער בין המציאות המתחדשת ובין התורה שאינה מתחדשת. אז אתם רואים איך, וזה שייך קצת לנושא של פרשת השבוע שנדבר עליה הערב, כן? שהנאמנות כביכול לעבר, אתם יודעים, יש דבר שנקרא שמרנות, וזה נחשב בתודעה המודרנית כדבר שלילי. אבל זה דווקא העניין, זה הצד של השלילה שיש בשמרנות. כשאתה נאמן לעבר, נאמן לעבר כעבר, זאת אומרת שאתה מקנה ממד של חיוב עליון לעבר כעבר. ככה היו עושים אז, ככה אני ממשיך לעשות. בעוד שמה ש וזה הצד, כדי לחבר את זה קצת, ואתה תשמע את זה עוד הפעם הערב,
אין חידוש
מה? בפסוקים הראשונים שבפרשה והיא בשלח פרעה את העם ובנחם אלוהים דרך ארץ פלישתים קרוב הוא, כלומר אלוהים פן ינחם העם בעקבות המלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. למה הוא קורא את העם כל פעם בהתחלה ופתאום יש בני ישראל? אז באופן כללי אנחנו רגילים לומר את זה ככה, שהתורה קוראת כאן בפסוקים העם לאלו שהיו נשארים במצרים אילו היו יכולים, וקוראת לבני ישראל לאלו שהיו יוצאים קודם אילו היו יכולים. עכשיו לגבי אותם שהיו נשארים במצרים אילו היו יכולים, זה אלו שעליהם נאמר למשה רבינו בסנה, אתה אומר לא יאמינוי, והם מאמינים בני מאמינים. מה זאת אומרת מאמינים בני מאמינים? זה לא רק ביטוי סופרלטיבי לומר שהם מאמינים גדולים, כן? זה אומר שהם מאמינים בדרך שאבותיהם היו מאמינים. מה הייתה אמונתם של האבות? צריך להמתין. אז הם ממשיכים להמתין, בעוד שהחלטתו של הבורא היה די להמתנה. אז זה מה שחסר כאן מצד התוכן של האמונה, זה במה באמת אתה מאמין. האם אתה מאמין בדרך שבה אבותיך היו מאמינים, או שאתה מאמינים במה שאבותיך היו מאמינים? אתם שומעים את ההבדל שיש בין הדברים?
דיברנו על זה.
זאת אומרת שהצד כאן זה מה הייעוד של אותה האמונה. אז צריך להישאר נאמן לא לצורת האמונה אלא לייעוד של האמונה. הייעוד של האמונה הייתה יציאה ממצרים, לא ההמתנה. המתנה זה מכשיר, כלי, עד שנגיע לו. אז זאת אומרת שהשלילה שיש בשמרנות, כן, שהיא מאבדת את הממד שבשביל מה, ונשארת כלואה כביכול במסגרות של הדרך שבה. אז אפשר להבין שיש איזשהו, איך לומר, קושי, יש מלכודת בדבר הזה, כי שינוי לשם שינוי זה לא מספיק טוב. ואנחנו לומדים לגבי בני ישראל במצרים שיש כמה דברים שהם עשו, או ליתר דיוק שלא עשו, כן? כדי להישאר נאמנים לזהותם. לא שינו את שמותם, לא שינו את מלבושם, לא שינו את לשונם, כן? וזאת, אז בין השאר זה אומר המשיכו להיקרא בשם עברי ולא קריסטיאן ופיליפ ופרנסואה ולא יודע מה, כן? וקר והמשיכו לדבר בלשונם ולהתלבש זרה, והשכנזי הצלעי אומר כן, אבל הלבוש היהודי זו הטלית, כן? זה לא הבגד של הצולה הפולנית מהמאה ה-16. זאת אומרת שאם אתה רוצה לומר אני מתלבש כמו אבותיי, עד מתי? כשאותם האבות התחילו להתלבש כמו הפולנים שבאותם הזמנים, אז אתה נשאר נאמן למה?
הרב שרקי הרחיב, הוא אמר ששמרו את לשונתם, דיברו יידיש, שמרו את שמותם, לקרוא ברו.
ברור, ברור. על דווקא על זה, על זה מדובר, כן, ממש זה בדיוק העניין. וזה גם ככה אצל הספרדים. אולי אני אזכיר את זה פעם באחד השיעורים על ההגדה של פסח. אתם יודעים שיש הלכה מפורשת בשולחן ערוך וכבר בגמרא, שההגדה צריך לומר בלשון שמבינים. שאם מבינים עברית אז אומרים בעברית, אבל אם לא מבינים עברית אז צריך שהמגיד יהיה בצרפתית, באנגלית, ברוסית, בסינית. בצרפתית, ברוסית סלקה דעתך, ברוסית יהודית, בצרפתית יהודית. זאת אומרת, הלשון שהייתה הלשון המדוברת. ואז היה מספר הרב אשכנזי שהיום, זה היה בצפון אפריקה, מקפידים לומר, לקרוא את ההגדה בלדינו או בערבית יהודית, שאף אחד לא מבין אותה. זאת אומרת שפעם זאת הייתה השפה שהיו מבינים, היו מדברים ככה, אז ככה הם אומרים. אז היום, אז, זאת הדרך שבה הלכה, מצווה מעשית, הופכת לפולקלור. אבל האמת היא שצריך לומר את זה בשפה שמינים, כי אם אתה לא מבין בעניין של ההגדה, אז לא עשית כלום. וזה ההבדל גם כן שיש בתוך העניין הקודם, שדבר חי הופך להיות סימבוליקה, סמלי. סמליות זה גוף מת של דבר שפעם היה חי. אז כפי שיש מנהגים כאלו שבסדר של פסח אוכלים חמץ למהדרין, אבל שמים מצה על השולחן. סמליות. טוב, אז לא נקרא את ההמשך של הדברים, אבל הדפים אצלכם.
זה שלך.
זה שלי.
זה אתה נתת לי.
אני שמתי את זה.
אתה שמת לי?
כן.
יש לי רק אצלי את זה שאני רשמתי עליו שצריך להיות מם.
כן, אז מתי אנחנו נגיע לגאון מווילנה?
נגיע שאלות.
אם יצא השן. ובעזרתו.
לא, זה חשוב מאוד, כי הרואה חשבון שלי הוא דתי. יום אחד סיפרתי לו את הדיוק של הגאון ששמעתי מהרב אשכנזי על קיימו וקיבלו, על הקריא כתיב. מאז אני לא יכול לפנות אליו בלי שהוא דורש חידוש מהגאון, אז אני צריך כל הזמן להיות מותקן.
שבוע טוב.
שבוע טוב מבורך.
דרך חיים?
יש לך דרך חיים, יש לך נתיבות עולם, ויש לך שיש שיעורים על תפארת ישראל ונר מצווה. WNA. אתה צריך עודף?